מסכת ברכות, בפרק אין עומדים, בסוף העמודה הימנית. אמר רבי אלעזר, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, דעה ניתנה בין שתי אותיות, כאן במקרה הזה אותיות הכוונה שמות של השם. שנאמר אל דעות השם, ומקדש ניתן בין שתי אותיות, שנאמר פעלת השם מקדש, השם כוננו ידיך. זאת אומרת, יש פה היקש בין דעת ומקדש. ההיקש הוא שבשני המקרים, כן, מצאנו שהערכים האלה, ערך אחד נקרא דעת, הערך השני נקרא מקדש, הם נמצאים מוקפים בשם השם. כן, מצאנו שני פסוקים, בפסוק אחד אל דעות השם, אני מקוראים שהדעת דבר שמוקף על ידי שם השם, מקדימה ומאחור, ואותו דבר לגבי המקדש. עכשיו, ברור שהגמרא אומרת שיש פה ערך מיוחד. היא אומרת שיש ערך מיוחד. בזה, כלומר, זה הנחת יסוד, שהעובדה שגם עניין הדעת וגם עניין המקדש זה מוקף בשם השם, בשני הצדדים, בפסוק, זה ברור שזה בא להגיד שזה מדרגה אלוקית. זה הכוונה שזה מוקף בשם השם. זאת אומרת, יש פה הופעה של דבר מאוד אלוקי. זה מה שהגמרא בעצם טוענת מיד. העובדה שזה מוקף בשם השם משני הצדדים, זה אומר שיש פה הופעה אלוקית מאוד. כן. כמו אחד שמלווה בדבר חשוב מאוד, עד כדי כך שכשבאים להזכיר אותו, מקדימים להזכיר את שם השם, וכשגומרים להזכיר אותו, עוד פעם מזכירים את שם השם. ואיפה מצאנו שזה ככה? גם בעניין הדת וגם בעניין המקדש. ואם כן, מזה אני עושה היקש. שיש פה שני ערכים מאוד גדולים שמתגלים בעולם. ערך אחד נקרא דת, ערך שני נקרא מקדש. זה מה שהמהר"ל בא להסביר עכשיו. וכל זה מפני שיש באדם השכל, שהוא נבדל מן הגוף. לכך יש לו דבקות עם השם יתברך. כמו שיש למקדש, שבו השכינה שורה, דבקות עם השם יתברך. ולכך, דעה ניתנה בין שתי אותיות השם, שזה מורה על הדבקות הגמור שיש לו, בו יתברך. מהמהר"ל מיד מסביר את העניין המהותי שיש בזה, כן? הרמז שיש בפסוק, כמו כל הדברים שהם עמוקים, מקבלים איזה שהוא רמז בסדר הופעתם. ומה בעצם זה בא להגיד? הדעת זה דבר שמתגלה באדם, כן? והאדם ידע. יש מדרגה כזאת באדם שמתגלה שנקראת דעת. זה לא הכוונה רק לדעת במובן שמשתמשים היום. היום אנחנו משתמשים במילה לדעת, כן, אני יודע מקצוע זה, או אני יודע מדע זה, זה בעצם השאלה. בתורה, בכלל, בתורה, עניין של דעת זה מדרגה מיוחדת. זה מדרגה מאוד מיוחדת. ומה המדרגה הזאת? המהר"ל כאן מגדיר אותה. מהי המדרגה הזאת? זה המסוגלות של האדם לתפוס דברים שהם מעבר למציאות החומרית הטבעית. זה המדרגה של הדת. זה מה שהוא מסביר כאן. כן? מסביר מיד, וכל זה מפני שיש באדם השכל שהוא נבדל מן הגוף. כלומר, יש באדם שני סוגים של שכל. כך הוא מסביר בתחילת הספר תפארת ישראל. יש שכל שלא נבדל מן הגוף. זאת אומרת, שכל שמשמש את עולם הטבע והחומר. האדם יכול להסתדר בעולם הטבע והחומר, יש לו שכל לזה. הוא לומד למשל להיות מהנדס. כן? אדריכל. זאת אומרת, שכל שיודע לבנות את עולם החומר, כי הוא קשור אליו. תופס את זה. הוא מפתח את עולם הטבע, בקיצור. אבל זה לא המדרגה העליונה שבאדם. המדרגה היותר עליונה שבאדם היא המסוגלות של האדם לתפוס דברים ולעסוק בדברים שהם הרבה מעבר לעולם החומר. הרבה מעבר לזה. הוא קורא לזה השכל הנבדל מן הגוף. זאת אומרת, לא משועבד לו. מה זה שכל נבדל מן הגוף? לא משועבד לממדי הגוף. יכול, למשל, אדם, זה נראה מוזר. ממש מוזר. שאדם ידבר, למשל, על אינסוף. אדם מדבר על אינסוף. איך אתה מדבר על אינסוף? הרי אתה לא מכיר את זה, לכאורה, נכון? אתה הרי שייך לעולם של סוף. אתה יכול לדבר על אינסוף. או אתה יכול לדבר על הנצח. נצח. הרי אדם חי 120 שנה, והוא יכול לדבר על הנצח. יכול לעשות חשבונות של נצח. זה ברור שזה, זה מדרגה שהיא שכל הנבדל מן הגוף. לא בגוף. כן? כמובן השיא. מהו השיא של השכל הנבדל מן הגוף? זה שהאדם יכול לדבר על האלוקות. זה השיא. שזה שכל שנבדל מן הגוף. אתה מדבר על אלוקים? מי אתה? וכן, כן, מדברים על השם. בלי להתבייש. אנחנו מדברים על השם. זאת אומרת, לא שאנחנו תופסים את המהות, אבל אנחנו מחוברים לזה שיש אינסוף, נצח, עולם שכולו טוב, בלי צמצומים, בלי גבולות, וכולי וכולי. עולם הבא, עולם שאין בו את המצרים וכולי. כן, מה רוצה להגיד?
מה
ההבדל
בין זה לבין דמיון?
בין דמיון.
כי נגיד, גם גוי יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא.
שזה אמת. גם הדמיון זה יכול להתגלות. כן? הדעת יכולה להתגלות גם בדמיון. ואז במקרה כזה קוראים לזה נבואה. הדעת יכולה להתגלות בדמיון, ואז קוראים לזה נבואה.
העניין אבל של הדמיון לא קשור לחלק שקשור, כלומר השכל שקשור לחלק
החומרי
בעצם?
כן, זה הסכנה.
השכל שקשור לנפש הבהמי?
כן, כן.
אתה מדבר על ההפרדה, שזה בכלל עניין של אמונה, להשליך את השכל.
כן.
ואז להגיע למדרגות היותר גבוהות האלה.
לא להשליך.
לא, אני אומר, להשליך את השכל שהוא בעצם השכל שקשור לנפש הבהמית, להסתכל בדרגה יותר גבוהה, מנת להשיג את הדעת הזו, וככה אתה מקבל את המובן גם של האין סוף, של העולם היותר טוב, עולם הבא, או מה שזה
ראיתי. אני לא הייתי קורא לזה להשליך, הייתי קורא לזה להתנסה מעל. זאת אומרת, זה כמו שאתה לא תוכל להיות בקומה שנייה, אם לא הייתה בקומה ראשונה, כן? אבל סוף סוף הקומה שנייה זה יותר גבוה מהקומה הראשונה. כן, מה שברק דיבר על הדמיון, אכן זה נכון. יש גם שני סוגי דמיון. אותו דבר. כמו שיש שכל שאינו נבדל מן הגוף ושכל שנבדל מן הגוף, יש דמיון הקשור על הגוף. כל החלומות, כמו שאומרים לאדם, דמיונות, כן? על זה בדרך כלל האדם נמצא במדרגה שפלה, עם הדמיון שלו מחכיב כל מיני דברים, כל מיני תמונות שהוא ראה, כל מיני צלילים שהוא שמע, ואומרים לבן אדם, סתם דמיונות. אבל הנביא, כשהוא רואה ציור, זה ציור עם משמעות. זה לא ציור בלי משמעות. זה לא סתם שבן אדם בא לספר לך שכל מיני חלום, תראה מה שחלמתי, הייתי ציפור אף באוויר. טוב, בסדר, יהיה בסדר. תירגע. כן? לא, אדם מסוגל להרשים את הדמיון שלו בקליטה של ציורים עליונים, אז זה עבודה מאוד גדולה, על זה היו בתי ספר לנבואה. התנ"ך מדבר על זה שהיו לומדים נבואה. לומדים. מה לומדים? מה זה הבית ספר הזה? מה עושים שם? אז זה מה שלומדים. לומדים לנקות את הדמיון מהשיגים גופניים, חומריים, לא נכונים, ולהכשיר אותו, לנקות אותו, לטהר אותו, לקראת קליטה של ציורים עליונים.
זה נקרא להפוך את הדמיון לדמיון.
כן, אפשר להגיד ככה, כן. הוא פסוק. הוא ביד נביאי אדמה. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מצטייר בדמיון של הנביאים. אני מצטייר שם. טוב, מכל מקום, כל זה דיברנו למה? כדי להבין מה שכתוב כאן, שהדת ניתנה בין שני שמות של השם. זאת הכוונה. הכוונה היא שמדובר בדת שהיא מוקפת באלוקות. זאת אומרת, היא אמת. זה בחינה של אמת, ודאית. בנפש האדם, כן? זה אמונה, זה הוודאות שבאמונה. הדת זה הוודאות שבאמונה. כן? זה לא שזה לא שכל, זה ההפך. זה מאוד שכל. השכל שלנו בדרך כלל, הוא עסוק בהשערות. גם נדמה לי שפעם הזכרתי את זה, כן? המדע, העולם המדע, היום עסוק בהשערות. עכשיו, הוא עסוק בהשערות רציניות. זה השערות שקרובות למציאות. אבל הדעת, דעת השם, דע את השם אלוקיך ועבדהו, זאת אומרת, ודאות. זאת אומרת, ציור שכלי שלא מוגבל בהשערות של המציאות שאנחנו מכירים. שאנחנו הרבה פעמים חושבים שזה ככה, זה לא בדיוק ככה, ותופסים את הדברים רק בערך. יש מדרגה כזאת שאדם עולה לעולם שהוא עולם האמת, מתחבר אל האמת, ותופס את זה, וזה מוריד את זה לנפש האדם, וזה מה שנותן לאדם ודאות אמונית, הדבר הזה. כן.
מתחבר לי משהו, אולי זה קשור, לפרשת השבוע, שהדעה הזאת, שבעזרת הדעה, זה החיבור לקדוש ברוך הוא, זה אותיות, דעה זה אותיות עדה, שההפך מקהל, עדה הם מחוברים, הם לא פרטים, כמו קהל, שזה אוסף של פרטים, שעדה זה חיבור, ואז זה דרגה כבר מקהל, ויש חיבור לשם.
כן, זה יפה. זה מסתדר, יכול להיות. אומר המהר"ל, ואף שאמר כאן כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ואף על גב שלא עסק בתורה, רק שיש בו דעה, היינו שצריך לו דעה יתרה עליונה. אבל כל העוסק בעבודה, אף שאינו תלמיד חכם גדול, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. זאת אומרת, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, עכשיו זה הרבה יותר ברור. מה זאת אומרת בית המקדש? בית המקדש זה גילוי אותו עולם, כן? אולי נגיד ככה, הדעה שניתנה בין שתי אותיות, זה עלייתו של האדם אל עולם הדעת, ששמה האמת. בית המקדש נבנה, זה אותו עולם שיורד כאן. זאת אומרת, אדם שיש בו דעה זה אדם שעלה לשם, והתחבר, והתחבר נפשית, רוחנית, נשמתית, אל אותו עולם שהוא מוקף כולו אלוקי. בין שתי אותיות, הכוונה כולו אלוקי. הדעת ניתנה בין שתי אותיות, הכוונה שאתה עולה למציאות אלוקית. אתה שם, אתה מחובר לשם. אתה תופס את האמת הזאת. בית המקדש נבנה בימיו, מה זה אומר? שאותה אמת אלוקית היא כאן. לכן מי שהיה בא לבית המקדש, כן, הוא בעצם נכנס לעולם הדעת. לכן הכללים בבית המקדש שונים. שונים. ניתן רק דוגמה כדי שתבינו, כשאתה נכנס לבית המקדש, איך אתה שייך לעולם הדעת. אנחנו, במציאות שלנו כאן, חייבים כל שבת להפסיק מלאכה, כדי להבין שלא אנחנו מפעילים את העולם. למה אנחנו שובתים ממלאכה? כי האדם יש לו דמיון כזה. אם לא הייתי עובד, אם לא הייתי פועל, אם לא הייתי עושה, אם לא הייתי יוצר, לא היה עולם. יש מחשבה כזאת. כן? מרוב שהאדם יוצר, פועל, מחדש, עושה. אז אומרים לו, רק רגע, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. אתה רוצה להכיר את השם בעולם, אתה חייב להשבית את האדם ממלאכתו. ואז האדם מתבונה, רואה פילי פלאים, איזה עולם, מה רבו, מה עשה השם. כלומר, אתה מגלה את הצד האלוקי שבעולם, דווקא על ידי שביטת המלאכה האנושית. בבית המקדש, לא. מקריבים קורבנות. אין שמה, לא צריך שביטה. למה? כי אתה בעולם של אלוקות, אם אתה בעולם של אלוקות, לא צריך לשבות. במציאות שלנו חייבים לשבות כדי לגלות את עולם האלוקות. בבית המקדש אתה פוגש את עולם האלוקות, אז צריך לשבות. אתה פוגש אותו בפירוש. מקריבים קורבנות יותר קורבנות מחול בשבת. כן? קורבן התמיד, קורבן המוספים. עוד קורבנות, עוד עבודה. אין שבות במקדש. אין שבות. חוץ מאשר קורבנות היחיד. למה? כי עוד פעם, קורבנות היחיד זה לא עובד. כי היחיד חייב לשבות כדי לגלות את האלוקות. אבל כמו שאמרת קודם בצדק, בכלל אין שביטה, הכל נכון, כל הזמן. אני לא צריך להתבטל מן הפרטיות כדי לגלות את האלוקות. כשאתה בכלל. בית המקדש עניין כללי. זה גילוי האלוקות באופן תמידי. על שמה, אין לו, למה לשבות? אנחנו בתוך בית המקדש, אנחנו בעולם של שלמות, שהכל, כל הזמן הוא אלוקי, אין צורך בשביטה. ומי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, בימים שלו, הכוונה, במציאות שלו, כבר מופיע המקדש. כלומר, מופיע חיבור אל האלוקות. כאילו נבנה בית המקדש בימיו. בו, זה הכוונה. בזמן שלו יש מקדש. בחיים שלו יש כבר מקדש. יש כבר חיבור אל האלוקות. אנחנו בעולם המעשה חייבים כל ששת הימים לעשות. אבל יום אחד נותנים לנו מתנה. בוא תראו איזה עולם נפלא. כן? כשאתה בעולם האלוקות לא חסר דבר. מה שאנחנו כל הזמן משלימים, זה כי בעולם הטבע חסר, אז צריך להשלים. זה ששת ימים תעבוד. אתה חייב להשלים, כי בעולם הטבע חסר. אתה כל הזמן חייב עוד עבודה ועוד מלאכה. אבל בעולם האלוקות מה חסר? שום דבר לא חסר. הכל כל הזמן שלם. אז אדם שיש בו דעה, כלומר, הוא תפס את עולם האלוקות, אין חיסרון. אין בית המקדש, אין חיסרון. המשנה באבות, שמספרת על 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש ובירושלים, מסביר המהר"ל שמה בפרקי אבות, שזה בא להגיד, אין חיסרון, אין זבוב. זבוב זה עולם החיסרון. כן? איפה שבעולם שלנו חיסרון, לכלוך, קלקול, דברים לא נקיים, אז זבוב. אבל בעולם השלם של המקדש אין בכלל חיסרון, אז מעולם לא נראה זבוב בבית המקדש. זה עולם השלמות, אין שם שום חיסרון. כן, עד כדי כך שהיצר הרע נקרא בשם זבוב. למה דומה היצר הרע? זבוב יושב בין שני פתחי הלב. זאת אומרת, זה הגדרה של חיסרון. בית המקדש לא שייך, הכל שלם. אז למה לשבות? אתה רוצה לשבות משלמות? אם היינו שובדים בבית המקדש, זה היה אומר שהיינו צריכים לשבות משלמות. לא שייך. לכן בית המקדש ממשיך עם עבודה רגיל. יש תיאור של מי שאדם זר שראה מה שקורה בית המקדש ביום הכיפורים, והוא מתפעל לראות כמה שמה עסוקים דווקא. הכהן הגדול ביום הכיפורים, מה עשו? אין לו רגע של פנאי, רץ ממקום למקום, עוד קורבן, עוד עניין וכו'. מה זאת אומרת? גילוי של עולם האלוקות, שהוא מאוד שלם, מאוד מלא, אין שביטה.
בבניין בית המקדש השלישי, בעזרת השם בקרוב, יהיה שבת? ממשיך אותה מציאות של שבת? לא ב...
מה זאת אומרת יהיה מציאות של שבת? מבחינתנו מחוץ למקדש?
כן, מחוץ למקדש, מציאות של שבת.
עד שמגיעים לעולם הבא, יום שכולו שבת, ברור שיש שבת. ברור. כל עוד נשארים בעולם הטבע, בית המקדש השלישי, הוא עדיין שייך למציאות טבעית. זה לא בית המקדש השלישי. כשבית המקדש השלישי נבנה, המציאות הטבעית לא מתבטלת. המציאות עתידה, המציאות הזאת, הטבעית, אמורה להשתנות, זה רק אנחנו לא יודעים מתי. אז בית המקדש, כמו שבית המקדש הראשון, המציאות הטבעית לא בטלה, המציאות, וגם בית המקדש השני, גם בשלישי, וגם בית המקדש השלישי, המציאות טבעית קיימת. אם יש מציאות טבעית, אתה חייב שבת, כי אתה חייב לעלות מעל הפרטים. אתה חייב לעלות מעל מלאכה, מעל עבודה. אתה חייב לגלות זמן ומקום. צריך להבין שיש זמן ומקום שאתה מגלה את התוך של הטבע. לא את את הגלוי שבטבע. התוך של הטבע בעולם, במקום זה המקדש. בזמן זה שבת. באדם זה ישראל, שלמשל בישראל אין עבר הווה עתיד, יש נצח, נצח ישראל לא ישקר. זאת אומרת, אין חיסרון, אין, זה תמיד, כל הזמן. אז אם כן, בוודאי שבעולם הטבע אתה חייב שבת, כי אם לא שבת אתה לא מתחבר לעולם השלמות.
כן, חוכמה, בינה ודעת. כי
יכול, אם לא היה לי את הדעת, אז הייתי חושב שהחוכמה והבינה זה כוכבי עוצמדי, בלי קשר לקדוש ברוך הוא, לא הייתי מגלה את דעת. זאת אומרת שחוכמה ובינה בשלמות זה דעת. זה הכוונה. זאת אומרת, זה בעצם גם המדרגות האלה באדם, חוכמה זה קונה הבנה, ובינה זה מבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, אתה משתמש בידיעות שקנית כדי להבין עוד יותר ממה שלימדו אותך, ובסוף מתוך זה אתה מגיע לאמת שהיא כל כך ודאית, שעל המילה דעת כותב רש"י רוח הקודש. זאת אומרת, רוח הקודש זה ידיעה לא מסופקת, כל יתר הידיעות שיש לאדם זה השערות. כן, כמו שפעם אמרתי, ניוטון צדק עד שאיינשטיין בא לומר שהוא לא צודק. זה השערות, כל תחומי החיים זה השערות שמתקרבים כמה שיכולים לאמת. ברוח הקודש, כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בתורה אני אגלה איך בראתי את העולם, כי אף אחד לא יודע. כל אחד נותן השערות איך נברא העולם, הפיצוץ הגדול, הפיצוץ הקטן, לא משנה. אתם אומרים השערות. אז אני אגיד לכם איך אני בראתי את העולם. סודות התורה קוראים לזה מעשה בראשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו איך ברא את עולמו, ואם לא היה מגלה לנו, ודאי לא היינו יודעים. סתם. למה? כי אנחנו מלמטה מנסים להתקרב למה? לאותו לאותה נקודה שהיא צריכה גילוי אלוקי כדי להגיד לנו ממי שפעל את זה איך הוא פעל. אני רק רואה את התולדות. בלשון של הפילוסופים זה, קוראים לזה עולם הסיבתי. אני מבין, אני רואה תולדה, אז אני מנסה להבין מה הייתה הסיבה. אחרי שתפסתי סיבה, אני מנסה להבין מה הייתה סיבה לסיבה. וככה אני מנסה לחזור. כן? עד לסיבה הראשונה. וכמובן, השרות. עד שבא הקדוש ברוך הוא אומר, ככה מלמעלה למטה בראתי את עולמי. טוב, אז כל זה, זה בירור מה הכוונה, זה רק כמובן בא לגלות לנו כמה הדעת היא חשובה באדם, כשמדובר כמובן באותה דעת עליונה, שאנחנו מצווים להגיע אליה, כן? ועליה נאמר שהיא ניתנה בין שתי אותיות ומקדש, בקיצור, זה אותו דבר. זה מה שזה בא להגיד. דעת באדם ומקדש בעולם זה אותו דבר. זאת אומרת, בקיצור, שהדעת באדם זה מקדש באדם. זה המקדש הפנימי של האדם. מהו המקדש הפנימי של האדם? דעתו. הדעת העליונה הזאת זה באמת המקדש שבאדם. במקום אחר, נצח ישראל, המהר"ל מסביר איך המבנה של האדם הוא מבנה של מקדש, ואז כפשוטו, ועשו לי מקדש.
ושכנתי בתוכם.
עכשיו, מה זאת אומרת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? מכירים כמובן את הקושייה, עשו לי מקדש אחד, שכנתי בתוכם לשון רבים, ואז לפי זה זה מאוד פשוט. האדם יבנה את המקדש הפנימי שלו, הדת הזאת, שהיא ניתנה בין שתי אותיות, כלומר, יהפוך אדם את עצמו ליותר מכוון אל הרצון האלוקי, זה הכוונה, ועשו לי מקדש, עשו לי, כלומר, הכינו לי בתוך כל אחד ואחד מכם, כל אחד ואחד מכם, הכינו לי מקדש, ועשו לי, תתנו לי להופיע בכם. שכל אדם ואדם מישראל, ייתן לי הקדוש ברוך הוא להופיע בו. עשה רצונך כרצונו. זה נקרא להיטהר, זה נקרא להתקדש. כלומר, להופיע לקודש האלוקי, להופיע בך. זה מה שהשם חפץ. להופיע בכל אחד ואחד בבחינת קודש, ועשו לי מקדש, ואז שכנתי בתוכם. זה המקדש הפנימי של כל אדם ואדם, וכמובן זה גם המקדש הכללי שמתגלה במדרגה של האומה. יש גם כל אחד ואחד מאיתנו בדעתו, וכשהאומה בכללותה מגלה את מדרגת הדעת, כי רואים שזה עם השם, אז מתגלה גם המקדש הכללי. המקדש הכללי והמקדש הפרטי הם אמורים להיות מאוד מאוד קשורים אחד בשני. סוד עלייה לרגל. זאת אומרת, כשאתה לא על הרגל, מה אתה עושה? אני בא לחבר את המקדש הפרטי שלי עם המקדש הכללי העומד מוכן. ואני מעלה את המקדש שלי למדרגה הכללית. זה העניין של עלייה לרגל. אז אם כן, הפסוק עכשיו הוא פשוט מאוד. ועשו לי מקדש, כל אחד ואחד, שכנתי בתוך, בתוך כל אחד ואחד, ובסוף עד כדי מצב שבו מקדש כללי לכל ישראל כולו.
זה כמו בני ישראל במדבר, שבני לוי קודם הכינו את המשכן, ובסוף
נכנס
לו לתוכו את
ארון
הקודש.
כן, נכון.
זאת אומרת, המשפט, הכלי מעיד על יוצרו, וככה אתה גם מתחבר לכל העניין הזה, אם אתה באמת נקי, ואתה מקבל על עצמך את עניין הדעת מהשם, אתה גם מבין את עניין את בית המקדש, ואתה...
כן, ודוד המלך אומר, מבשרי אחזה אלוקה. מבשרי אחזה אלוקה. איך יכול להיות? מבשרי? בשר נותן לאדם מגע עם האלוקות? כן. אם הבשר הפך להיות כלי של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, כמו ש מה ההבדל בין זה לבין שאתה בונה בניין, אבנים, מלט, עצים, פטישים, ואתה אומר קדוש. זאת אומרת, יש בשר של האדם ויש בשר של הטבע, קוראים לזה אבנים, עצים וכו'. זה העניין. הכוונה ביכולת ובמסוגלות של הכלים האלה לקלוט את המדרגה האלוקית בזה העולם, אז כמובן הכל הופך להיות מדרגה אלוקית, הכל מתעלה. כמו שהאדם, כן? כשאני אומר על אדם, האדם הזה הוא אדם קדוש. למה אני מתכוון? שנשמתו קדושה? שנפשו קדושה? שרוחו קדוש? שגופו קדוש? כשאתה אומר אדם הזה הוא אדם קדוש, לאיזה חלק באדם אתה מתכוון לומר האדם הזה הוא קדוש?
הקודש הוא משפיע על הכל.
ברוך שהכוונה שהוא קדוש בכל. גם הבשר שלו קדוש. לכן עושים ברית מילה, בשר קודש. זאת אומרת, הכל הופך בזכות המילה ברית עם השם, הכל קדוש. אין דבר כזה אדם קדוש בחלק מהוויית החיים שלו. הוא קדוש בכל. אז אותו דבר, אנחנו באים, בונים, עושים בניין, אבנים, עצים, תראו את התיאור אצל שלמה המלך, וכו' וכו', ונראה שמה בסוף, מחכים, פתאום חנוכת המקדש, ואז מופיע ענני כבוד, הופעת שכינה, ככה כתוב שם, נתמלא כולו ענן, והכל קדוש. התברך שכיוון שפעלתי מתו הכוונה הנכונה מתוך הדעת, הכל קדוש. הכל. העליתי את הכל למדרגה האמיתית. זאת אומרת, מראש בעצם מאבנים האלה חיכו להיות חלק מבניין הקודש בעולם. אני הייתי השליח לגלותם. זה כל העניין. שבת שלום.